מה המצב? אנחנו עם פרק מיוחד של 30 דקות או פחות, עם מרואיינת מיוחדת. מה, בלי, without further ado, מה שנקרא, נשים קצת מוזיקה, ונגיד שלום לאורחת שלנו. שלום למיכל הרצוג כיסוס, או כיסוס הרצוג?
כיסוס הרצוג.
כיסוס הרצוג. כי מה היה קודם? הכיסוס.
הכיסוס.
הכיסוס, כן. כן. מנכ"לית פועלים טק, שזה?
שזו בעצם זרוע הטק של בנק הפועלים. אנחנו מנהלים את כל לקוחות הטק של הבנק בכל שלבי החיים שלהם.
כן.
מ-early stage ועד late corporate, באמת כל שווה החיים שלהם, ואנחנו נותנים להם את כל השירותים שרלוונטיים אליהם מבחינה פיננסית, בישראל ובארצות הברית.
כן.
And then some, זאת אומרת, אני תמיד חושבת שאנחנו עובדים מאוד מאוד קשה גם לתת את הערכים המוספים, שהם לא רק בנקאות קלאסית, לא רק חשבון, לא רק חוב, לא רק, אלא עוד. ושם אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה.
אז תכף נדבר על זה. אנחנו שנינו מאותו אזור חיוגו מקור.
נכון, 0-4.
פחות או יותר בני אותו גיל שלא נסגיר אותו.
אני יכולה להסגיר.
קדימה.
45.
45, כן. אצלי עוד מעט 46.
זה אומר ששנינו היינו בחורבה ביום החמישי בערב.
בחורבה, בסיטיול, במקסימוס, בהרבה מאוד...
במקסימוס.
נכון?
זה היה אחד הטובים. זה לא קיים כבר, אתה יודע?
אני בטוח שלא קיים.
הלכתי לאחד הלקוחות שלנו שנמצא בחיפה.
כן.
שזה של עצמוטק שנמצא בחיפה, זה מהמם, נכון? וראיתי שאין חורבה יותר. יש שם חדר כושר.
באמת? במקום? עם הגג והכל?
הכל, נעלם.
איזה קטע.
נעלם.
טוב, למאזיננו שאינם מאזור חיוג 0-4 בשנות ה-90-2000 כזה, מוקדם, נספר שהחורבה היה מועדון מעולה.
נכון, אחד הטובים. שלוש בבוקר, מה היו משמיעים? זוכר? אליס קופר. אין, אתה מחכה לשלוש בבוקר כדי לשמוע אליס קופר.
קבוע.
קבוע, כן.
טוב, אז גדלנו פחות או יותר באותו אזור חיוג, ואז מה קרה איתך? איך התגלגלת?
ואז נהייתי בנקאית, לא סתם.
צבא?
צבא, חיל האוויר, שיעור מאוד משמעותי בחיל האוויר.
מה עשית בחיל האוויר?
הייתי קצינת מבצעים, אבל הגעתי, הייתי פקידת מבצעים, אחרי זה קצינת מבצעים, והגעתי לטייסת יסורים שאחרי האסון, שאחרי האסון המסוקים. ושם ממש קיבלתי שיעורים לחיים לאיך בונים אסטרטגיה, איך בונים תוכנית עבודה, איך יש פלן A, פלן B, איך יוצאים לטיסה, איך עוזרים לטיסה, איך מתחקרים, איך מיישמים, איך באמת, ואנשים מדהימים שממשיכים איתי עד היום.
הגעת לטייסת כקצינה אחרי אסון המסוקים?
כן. כן, 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 כן. התחלתי כפקידת מבצעים, אחרי זה כקצינה, וכן, ושם זה, אני חושבת שזה...
וזו הטייסת שחוותה את האסון הזה?
כן, טייסת 118.
וצריך לספר למי שלא זוכר, זה אסון שככה סימל את השנים שהיינו ברצועת הביטחון בדרום לבנון, בלי קשר או עם קשר... היה סביב התקופה שהיה תנועה בשם ארבע אמהות שקרה לצאת מדרום לבנון.
נכון.
אני מניח שבפרספקטיבה היום הסתכלו עליה אולי טיפה אחרת.
אני השתחררתי כשיצאנו מלבנון.
אוקיי,
שנת 2000. זאת אומרת שהמסוקים האחרונים ככה יצאו מלבנון, זה היה שבוע שחרור שלי.
אוקיי.
אז זה היה כזה, אתה יודע, היום אנחנו מסתכלים על זה אחרת, אבל בכלל רצינו לדבר על טייוואן היום.
על טייוואן.
על טייוואן, נכון. אבל לא, אז רגע, אז הסיפור שלי, אז חיל האוויר, אחרי זה משפטים, כלכלה, אוניברסיטת תל אביב, משרד עורכי דין, הייתי עורכי דין, הבנתי שזה, אני רוצה להיות בצד של הלקוח, ככה התגלגלתי לקבוצת לאומי, ניהלתי פיתוח עסקי, אסטרטגיה, פינטג, חדשנות, הייתי ה-CDO של בנק לאומי, אחרי זה מנכלתי את פפר במשך 3.5 שנים, אחרי זה פרידה מתוקשרת מקבוצת לאומי.
פרידה מתוקשרת?
כן.
מה היה מתוקשר בפרידה?
תעשו גוגל.
אוקיי.
ואחרי זה הגעתי בעצם לפועלים טק. כשרק הגעתי לתפקיד, אז חלק מהאנשים אמרו לי, מה זה, עכשיו מגיעים לטק, נגמרה המסיבה. כזה הגעתי ב-2022, ואני חושבת שלהיות בבנק ישראלי, בתקופה הנוכחית שהטק חווה, באמת אחת השנים היותר קושות שההייטק הישראלי עובר. באמת, בתוך שערה מושלמת, אין עוד וקטורים להכניס. אם זה סביבה של ריבית ואינפלציה משתנות, של כל המקרו-כלכלה, הקריסה של בנק אמריקאי, של SVB, שהוא באמת הפוסטר בוי של הטק, המהפכה המשפטית, מלחמה, זאת אומרת, הכל ביחד, מה שנקרא...
סיסו ושמחו.
כן, הכניס את ה... את המילה הזאת שנקראת חוסן למשמעות אחרת לגמרי. זה לא רק חוסן פיננסי, זה כבר חוסן נפשי. וזהו, והכל ביחד, ולהיות בנק בכל הדבר הזה, זה משמעותי מאוד. אני תמיד מחפש תפקיד משמעותי.
אז תכף נדבר על היום-יום שלך, ועל מבט העל שיש לך בתור מי שמנהלת את זרוע הייטק של אחד משני הבנקים הכי גדולים בישראל. חתיכת מעבר, זה כמו ממכבי להפועל, לא?
כן, אני זוכרת את
זה. כמו שרובן עטר עבר ממכבי חיפה להפועל חיפה.
נכון.
כזה, אם אנחנו כבר מדברים ברקע של שנינו.
תחשוב, הוא התפלל בבית כנסת של סבא שלי.
מה את אומרת?
כן, כן.
מה זה, בטירה?
כן.
אוקיי.
כן, אבא שלי עלה ממרוקו לטירת הכרמל. וסחתן אבל על הידע.
זה...
כן, דובר צהל.
גלי צהל, אבל בסדר.
נכון, יש הבדל.
כן.
אז כן, הסיפור שבפעם הראשונה שנכנסתי למשרדים של בנק הפועלים, זה היה כזה... וואי, הכל אדום פה, ככה זה נראה מבפנים, מה זה? זה היה כזה... כן, יש את ה... יש את החמש דקות האלה, ואחרי זה עובר.
כן, זה כמו הפעם הראשונה שאני... איכשהו הגעתי לצלם משהו, איזה רעיון, בתור מי שעבד הרבה שנים בערוץ 10, זיכרונו לברכה, הגעתי לחברת החדשות של ערוץ 2 בזמנו, ואמרתי, אני מרגיש כמו בבירות, אז כולם שחקו. איך קיבלו את זה בלאומי?
זה היה אחרי ש... אתה יודע, זה כבר היה לא רלוונטי, כי זה כבר היה אחרי ש... היה את הסיפור שרציתי להתמודד לתפקיד אחר, ואז באמת...
מה זאת אומרת? איזה תפקיד רצית
וגם,
להתמודד?
אז בזמנו הסיפור היה זה מנכלות ישראכרט, רציתי להגיש מועמדות לתפקיד. זה לא צלח, אבל הגיע משהו אחר, ואתה יודע, והחיים הם גלגל וקרמה, והגעתי לתפקיד ש... שלא חשבתי ש... זאת אומרת, זה לא התפקיד שחשבתי עליו. חשבתי באותו רגע אחרי שדברים השתנו, דווקא לצאת לעולמות של הטק. וגם היו הרבה הזדמנויות למזלי. אבל החלטתי שאם מה שאני רוצה זה לקחת תפקידים משמעותיים שמשפיעים על מדינת ישראל, אני צריכה להישאר במסלול הזה. כי ישראל סופר משמעותית וחשובה לי. ובגלל זה רציתי לדבר על טיוואן.
אוקיי. מה טיוואן קשורה? לא עשית שם לימודים או עבודה?
לא, 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 בכלל לא. טיוואן מבחינתי היא משל למדינה שיש לה סממנים מאוד מאוד דומים לישראל, בחלק מהדברים.
כן.
תכף אני אסביר את זה. אבל היא הצליחה להפוך את עצמה למעצמה. סופר משמעותית לעולם.
כן.
זאת אומרת, חצי מהשבבים בערך בעולם מיוצרים בטיוואן.
כן.
מתוך תפיסה מאוד נכונה של ממשלת טיוואן.
ממשלות טיוואן, לאורך
כן,
השנים.
נכון. כן, נכון. בכלל, טיוואן הוא, הוא סיפור מעניין, אבל בגדול, בוא נשווה רגע בין טיוואן לישראל.
כן.
שתי מדינות קטנות.
כן. א', אם מסתכלים במפה, האי טיוואן מאוד דומה, פיזית, לגבולות של מדינת ישראל.
יש בזה משהו, לא חשבתי על זה.
כן, כן, רק יותר גדול, טיפה יותר גדול.
נכון, טיוואן היא באמת אי.
כן.
ישראל היא נקראת כלכלת אי, למרות שהיא לא אי, אבל היא נחשבת ככזאת בגלל השכנות שלה. שתיהן הוקמו בסוף שנות ה-40. שתיהן בעצם הבינו שהן צריכות לשנות את התפיסה הכלכלית שלהן מתעשיית חקלאות לתעשייה מתפתחת. וטיוואן הבינה עוד דבר אחד, שהיא צריכה להפוך את עצמה למשמעותית לכלכלת העולם, אם היא רוצה את ההגנה של העולם. כן. דרך אגב, טיוואן לא מוכרת על ידי הרבה מדינות בעולם, בגלל בגלל ההיסטוריה שלה עם סין, שככה כל הזמן מנסה...
כן, טיוואן הייתה חלק מסין, לצורך העניין, במשך תקופות מאוד מאוד ארוכות.
נכון.
אחרי מלחמת האזרחים של סין, הקומוניסטים ניצחו, מאו צ'דונג ניצח, צ'אנג קאי-שק ברח עם כל אוצרות סין לטיוואן.
אכן.
וכמו שתי ממשלות, הממשלה הלאומנית של סין בטיוואן, שטענה לריבונות על כל סין, אוקיי, זה משהו שלא יודעים, והממשלה הקומוניסטית שעדיין בשלטון בבייג'ינג.
נכון, וטיוואן דמוקרטית.
וטיוואן נהייתה יותר ויותר דמוקרטית, היא לא התחילה כמדינה דמוקרטית.
נכון להיום.
וכן.
ולצופים שלא רואים אותנו, אביב אומר את כל זה מהראש שלו.
כן.
לא קורה משום דף, שום זה, הכל מידע.
יש לי איזה, למדתי לימודי מזרח אסיה וסינית, אז זה אזור זה תמיד עניין אותי.
כן.
אוקיי, אז היא לא רק היא, והיא לא רק דומה לנו מבחינת הצורה שלה על המפה.
נכון, היא הבינה שהיא צריכה הגנה עולמית.
כן.
וההגנה העולמית הזו, זה בעצם מה היא יוצרת, היא בלי טיוואן אין שבבים.
כן. עוד משהו, אם אנחנו כבר חוזרים, נחזור רגע לשבבים.
כן, כן.
עוד משהו שקרה, 1972, הדטנט, ניקסון מתחיל יחסים נכון. עם סין הקומוניסטית, שעד אז הייתה די מאחורי איזשהו מעט מאוד קשרים מהעולם. בסופו של דבר, המושב במועצת הביטחון שהיה שייך לסין עבר מטיוואן
נכון.
לסין הקומוניסטית, נכון. והרבה מאוד מדינות יצרו קשרים דיפלומטיים עם סין הקומוניסטית, וכבר לא עם טיוואן,
נכון.
ולכן היא נהייתה יותר מבודדת ברמה הרשמית הדיפלומטית, אבל ממש לא ברמת העסקים.
וקרטר לא מכיר? בטיוואן, בעקבות זאת מה שמשליך עד היום, אבל מה כן הם מחוקקים האמריקאים? כי טיוואן כן מאוד חשובה לארצות הברית.
כן.
את חוק היחסים עם טיוואן, מה שאומר שטיוואן זכאית להגנה באמצעות ארצות הברית, במקרה של פלישה.
כן.
אז זה מאוד מורכב.
וכל השנים זה היה כזה ככה קצת אמורפי, אף אחד לא דמיין שדבר כזה עלול לקרות.
נכון.
זה קצת משתנה במצב הגיאופוליטי היום, בטח אחרי הפלישה של פוטין לאוקראינה, פתאום זה משהו שהוא כבר לא נשמע דמיוני.
זה מתחבר למשהו אחר. אז נעצור שנייה את טיוואן רגע בצד ולמה זה דומה לישראל, אבל בגדול רק כדי לעשות ספוילר להמשך, אני חושבת שישראל צריכה לחשוב איך היא הופכת את עצמה למעצמת טק כמו טיוואן, אבל באזורים שהם מהותיים וקרדינליים לאנושות.
אוקיי.
Okay. כלומר, היום ישראל היא מעצמת טק בדברים שלא הייתה אוכל שרי אם לא היה ישראל.
כן.
חשוב, אבל לא קרדינלי.
Nice to have, לא must have.
מה כן קרדינלי? אם לא תוכל לשתות מים בלי מדינת ישראל.
כן.
אם לא תוכל לשוף אוויר בלי מדינת ישראל. אם לא תוכל לקבל ברזל וחלבון בלי מדינת ישראל. הספוילר הוא, מדינת ישראל צריכה להיכנס לאזור של אקלים, של טק, של, סליחה, ברור של טק, אבל של אקלים טק, של פוד טק, של כל האזורים האלה, ותכף אני יחבר את זה, למה בעיניי זה חשוב. כנראה שאת מהפכת ה-AI פספסנו, סייבר...
אפשר להתווכח.
כן,
אפשר להתפקח.
אפשר לעשות שם
יש הרבה
מעניין.
חברות AI. נכון, לא, אנחנו, הרבה. התשתית ה-AI כבר התחילה להיבנות במקומות אחרים.
אבל אני לא בטוחה שאנחנו אלה שנוביל את השוק, כמו שטיוואן מובילה את שוק השבבים. כי בלי טיוואן אין טלפונים, אין רכבים, אין מקררים, אין שבבים. וגם זה הולך ומשתנה, ופה סיפור. שבוע שעבר הייתי בניו יורק, פעם ראשונה שיצאתי מישראל מאז השביעי באוקטובר, מאוד מוזר. כי כשאתה פה בישראל ואתה רואה את כל החדשות וזה, אתה בטח שכל העולם מתעסק בישראל, ואז אתה מגיע לניו יורק ואתה אומר, nobody cares. אבל כנראה זה העולם, וזה עוד יותר חידד לי למה אנחנו חייבים להפוך את ישראל למהותיים, אבל נפגשתי שם עם כל מיני אנשים, דרך אגב גם בכירים בישראל, אני פוגשת כשאני פה, גם בכירים בארצות הברית, ובממשל ישבתי עם בכיר לשעבר, בממשל האמריקאי, שהכיר לי את המושגים הבאים. המושגים הבאים זה, הוא מסתכל, שהממשל מסתכל על מדינות בטרנד שמחולק לשלושה ורטיקלים.
אוקיי.
מדינות שהן אופשור, מדינות שהן נירשור ומדינות שהן פרנדשור.
אוקיי.
זה עכשיו, כשאומרים לך אופשור, מה אתה חושב? יהיה בתולה.
כן. אופשורינג לעסק, לחסוך מיסים.
אז הוא מסתכל על הטרנד הזה באופן הבא, הוא אומר שהאמריקאים, למשל האמריקאים מסתכלים על זה ככה, אופשור זה אומר, ארצות הברית הבינה שהיא עשתה אוטסורסינג, כנראה להרבה מאוד דברים.
כן.
ושזה, היא יכולה לאבד אחיזה בגלל כן. זה, והיא רוצה להחזיר דברים הביתה. אופשור זה, זה שהיא רוצה להחזיר לארצות הברית דברים שנמצאים בארצות אחרות, שפחות מתאים לה, בסדר? Mm-hmm. לצורך העניין, מרכזי הפיתוח של החברות הכי גדולות בעולם נמצאות בישראל. יש מצב שהיא תרצה להחזיר את זה חזרה לארצות הברית.
אוקיי. Okay.
במקסיקו, חזרה לארצות הברית. מכל מיני היבטים, בעיקר ביטחוניים.
כן.
נירשור, זה שהיא רוצה להביא את זה, את הדברים האלה, לא דווקא לתוך ארצות הברית, אלא ליד ארצות הברית, למדיניות שהן ידידותיות עם ארצות הברית.
כן.
ארצות הברית, אנגליה, אודו, קנדה. ישראל, קנדה. Mm-hmm. ישראל עדיין נחשבת מדינה שהיא ידידותית. כן. לארצות הברית.
למה שלא תהיה.
ולכן היא לא נתפסת באופשור.
היא לא נתפסת באופשור.
לא נתפסת באופשור. תכף אני אגיד לך למה היא יכולה לא להיות.
הכל יכול להיות. הכל גם סין יכולה לפלוש לטיואן למרות מה שאמרת קודם.
אז הכל
מתחבר. כי יש לה אינטרסים ש...
בוודאי, בוודאי, בוודאי. ויש את, את האלמנט השלישי שהוא נקרא פרנצ'ורינג, שאתה רוצה להביא לארצות הברית או לפרנד או לניר, חברות שעובדות בסין, ברוסיה, במקומות שהם לא פרנדלי לארצות הברית.
אוקיי.
עכשיו, דרך אגב, כל עוד ישראל... היא באזור הפרנדלי, אז הנטייה של ארצות הברית להביא דברים חזרה מישראל לארצות הברית,
לא קיימת.
לא קיימת, או שזה יהיה מאוד מאוד איטי, או מאוד מאוד רחוק. דרך אגב, ככל שישראל מחזקת יחסים עם סין, אפרופו נמל חיפה,
כן.
דברים כאלה, היא מערערת.
כן, היו לאורך השנים כמה,
נכון.
כמה תקריות, כולם זוכרים את כולם. מי שהיה, שעניין אותו, כן. זוכר את התקרית של הפלקון.
נכון.
אהוד ברק בזמנו, נכון, איך נכון. כמעט הדבר הזה נכון. עלה לנו ב...
אז בינתיים אנחנו בסדר, כן. אבל לא לעולם חוסן.
כן.
כדי שאנחנו נייצר חוסן, אנחנו צריכים להיות באזורים האלה שהם קרדינליים.
כן. אז מה צריך לעשות?
ובעיניי כשאנחנו מסתכלים על 20... כל, לא משנה איפה תקרה איזשהו... לא משנה איפשהו, מה תקרה, אנחנו כנראה יודעים שב-2050... כדור הארץ הולך להתחמם בשלוש מעלות.
אוקיי.
עכשיו, שלוש מעלות נשמע הרבה? לא, מה זה שלוש מעלות? שלוש מעלות זה קריטי. עד עכשיו, בעצם בשנים האחרונות, הטמפרטורה עלתה במעלה. למה זה קריטי? זה קריטי כי זה ייצור מצבי קיצון אקלימיים שיגרמו לנו קושי מהותי לחיות על כדור הארץ. יהיה מחסור במזון, מחסור במים, אי יכולת לגור במקומות מסוימים שגרים בהם היום.
אסונות טבע יותר מאשר עכשיו.
כל הדברים האלה, כל האפוקליפסה הזאת עלולה לקרות לנו ב-2050.
אוקיי.
עכשיו, 2050 זה מחר בבוקר, טפו טפו, אולי עם כל הטק הלונג'ביטי, אולי אנחנו אפילו, אתה ואני נזכה...
מה זה אולי? אנחנו בטוח נגיע.
בטוח נגיע? טפו טפו.
2050, בואי.
טפו טפו.
אנחנו ילדים.
בדיוק, אבל זה עוד מעט.
נכון.
אוקיי, אז צריך לעשות משהו בעניין. עכשיו, כדי לעשות משהו בעניין, אני חושבת שטכנולוגיות, זה אומר שאנחנו חוזרים במסלו לבייסיק, שמה שמעניין אותנו כבר, זה מה נאכל, מה נשתה, איך הדברים יראו. זאת אומרת, לצורך העניין, ב-2050, אף אחד לא יאכל כבר בעלי חיים. אני מקווה.
אוקיי.
זה אומר שיצטרכו להיות תחליפים. זה אומר שאנחנו צריך לשתות מים בצורה אחרת. זה אומר שאנחנו צריכים לחשוב על טכנולוגיות שהן חוזרות למסלו הזה. אם ישראל תדע לקחת את המקום הזה, זכינו בכל כך הרבה היבטים, כי ישראל תהפוך להיות קריטית לאנושות, וישראל יכולה לעשות את זה. כי יש פה את היזמים הכי טובים, יש פה את היזמיות הכי טובות, יש פה את המוח, יש פה את השכל. אין פה את התמיכה הפיננסית מספיק. אני חושבת שרשות החדשנות טוב הבינה את זה. אני חושבת שחלק מה-VCs קצת מבינים את זה, יותר ב-early stage, לא בגרוף, שמתחילות להסתכל על, על הכיוונים האלה, כי זה לא אזורים, שוויסי משקיע בהם, ולא בתיאבון הסיכון, של קרנות הון סיכון.
אז איפה אתם נמצאים?
אבל חסרה המדינה.
אוקיי.
המדינה, וזה מה שהמדינה בטיואן הבינה ועשתה בתוכנית אסטרטגית מתוכננת, מנוהלת, מוקפדת, החברה שאחראית על 50% מהשבבים בעולם, זה טיואן סמי-קונדקטר קמפני, היא מוחזקת 56% על ידי הציבור, אבל המחזיק השני בגודלו זה 6% מהמניות שלה, אם אני לא טועה, זו ממשלת טיואן, ואחרי זה בלק רוק וזה וכו' וכו', וזה מנוהל מתוך התפיסה שזו עתיד המדינה.
כן.
וזה מה שצריך לקרות פה. כך אני רואה את זה.
כן. אז איפה אתם מוצאים את עצמכם? כבנק הפועלים? כפועלים טק?
בפועלים טק, היתרון שלנו זה שאנחנו רואים את התמונה על כל הטק הישראלי.
כן.
אני רואה הכל. אני רואה סייבר, אני רואה פינטק, אני רואה AI, אני רואה הכל.
כן.
ואני רואה, ולמרות שבשנים האחרונות אנחנו עדים למגמה הלא משמחת של פחות ופחות חברות שנפתחות, אני כן רואה יותר ויותר חברות באזורים האלה של, של אקלים, של פוד, שזה מדהים בעיניי. ובגלל זה אני יודעת שיש לנו את היכולות. אבל אנחנו צריכים יותר תמיכה. יותר תמיכה. גם כדי שאנחנו נוכל לתמוך פיננסית בחברות האלה, אתה לא לוקח קו אשראי ביום הראשון שאתה מוקם. זה, נכון. זה לא קורה. אתה לוקח קו אשראי אחרי שאתה מגייס. ואז כשאתה רואה גיוס, ויחד עם הבנקים, והתמיכה, והעיתוף הזה של כל בעצם, של בעצם כל הכלכלה הישראלית, אתה רואה מענק מהמדען, ואתה רואה, ואתה רואה גיוס מהחברות הרלוונטיות, ואתה רואה חוב מאיתנו, ובכלל תמיכה ביזמים בהקשר הזה. אז אתה יודע שאפשר להצמיח את זה למשהו מאוד מאוד גדול.
אז את אומרת שבעצם בדומה לתוכנית שנעשתה בטיוואן, שאפשר להתווכח אם כדאי שמדינה תהיה כל כך מושקעת בתחום ספציפי אחד, טכנולוגי.
לא אמרתי רק.
רגע, רגע. שמצד אחד, מצד שני, מדינת ישראל, תוכנית יוזמה והצמחה פה של ההייטק הישראלי שקרה משנות ה-90, וכל הרפורמות הכלכליות שלובו לדבר הזה לאורך השנים שייצרו פה תעשייה ענקית וקטר הייטק והכל לזה, אנחנו צריכים לחשוב על השלב הבא, והשלב הבא זה איזה עוד אזורים שהם קריטיים
בדיוק.
לעולם,
בדיוק.
כדאי לתמוך בהם, ואת חושבת שצריך להחזיר את הכדור לממשלה? לרשות החדשנות,
זה לא
בתוספת, זה כמובן, עם הסקטור הפרטי והסקטור הבנקאי.
זה יותר גדול מזה. זה אומר שזה צריך לחזור לחינוך, ולמה אנחנו מחנכים את הילדים שלנו, ואני חושבת שזה צריך לחזור גם לצבא, ובמסגרות הצבאיות, מה אנחנו עוד מקדמים. כי היום אנחנו מאוד 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 חזקים, בוא נגיד, אם נחזור שוב למטאפורה של טיואן, טיואן זה חומרה וישראל זה תוכנה.
נכון.
אנחנו מעולים בתוכנה.
כן.
טוב, אנחנו גם מעולים בתוכנה, בדברים מאוד מאוד ספציפיים גם. בסייבר אנחנו מעולים.
כן.
בסדר? אבל א', השביעי באוקטובר פגע בנו מותגית, בין אם אנחנו רוצים להודות בזה ובין אם לאו.
כן.
ושתיים, שוב, לא לעולם חוסן. אפשר להחליף, אפשר זה, יש כבר, אתה יודע, יש מדינות שמפתחות טק, לא פחות טוב מישראל ומתקדמות, ואנחנו כבר לא האבא היחיד, והסטארט-אפ ניישן הוא כבר לא רק שלנו.
ואת רואה את זה...
ואנחנו חייבים להחזיק את זה, אז אנחנו צריכים להמשיך לחזק את הקטר הזה שנקרא קטר הטק, אבל אנחנו צריכים גם לחזק אותו בעוד מקומות
שהם... בעוד ורטיקליים.
ורטיקליים, אבל שהם מהותיים, שהיכולת להחליף את זה היא קשה. זאת אומרת שקשה להוציא את הפלאג ממקום, מהמקום הזה ולהחליף אותך, לייצר כמה שיותר חיבורים אליך ולהפוך אותך להכרחי. אני חושבת שאנחנו הכרחיים בהרבה דברים, אבל עוד יותר לחזק את ה... אני מנסה לחשוב בדימויים חיוביים, אבל זה לייצר איזושהי אחיזת חנק בכלכלה העולמית.
אוקיי, אז בתור מי שאת ובמקום שאת נמצאת, ספרי לנו קצת על המגמות שאת רואה.
קודם כל זה נורא תלוי אם אתה, אז אחת המגמות שמאוד מאוד משפיעה זה כמובן מה שקורה בישראל ואיזושהי תחושה של חוסר ודאות של מה שקורה פה, אז כמובן זה התחיל עם ההפיכה המשפטית ועכשיו עם המלחמה, שאנחנו רואים חברות שניות יותר ויותר אמריקאיות.
כן.
שזה בסה, ממש בסה, כי לקח לנו הרבה שנים לשכנע המשקיעים זרים, להגיד להם, אתם יכולים להעביר את הכסף שלכם לחברות שהתאגדו בו בישראל, ב-LTD.
כן.
ואנחנו רואים יותר ויותר LLC.
נכון, או C-Corp.
כן, נכון, נכון. שזה טבעי מהצד של היזם. זה יותר בסה, שוב, למדינת ישראל.
כן.
אנחנו כבנק מוצאים פתרונות איך כן להמשיך ללוות את, את היזמים בהקשר הזה, כי זה עוזר לנו שיש לנו, לנו ספציפית בבנק הפועלים, יש לנו את השלוחה שלנו בארצות הברית, שיש לה רישיון בנק אמריקאי לכל דבר ועניין, אז, אז זה עונה על הדבר הזה, אבל זה, זה לא המגמה, זה לא המכלול, אז זה דבר אחד. יש משהו במלחמה שקצת יחזיר דברים הביתה.
אוקיי.
שראית יותר כסף נכנס, כן, אמונה להחזיר כספים לישראל, לחזק את ישראל כאלה. אבל אתה יודע, זה לא, אני לא יודעת להגיד לך, אני לא יודעת להגיד לך אם זה יחזיק עוד הרבה זמן.
כן.
כי מצבים של אי ודאות אף אחד לא אוהב. בטח לא משקיעים שמשקיעים את הכסף שלהם. משקיעים אוהבים ודאות.
כן.
אז זו מגמה אחת. מגמה שנייה, שאני חושבת שהיא פחות מדוברת, כי כל המגמה, כל מה שקשור למקרו-כלכלה וכו' וכו', זה יותר. לא יחדש לך הרבה, אתה יכול לקרוא את זה כל יום בכלכליסט, דה-מרקר, מה שאתה קורא, גלובס.
World Street Journal.
בדיוק, וכולי. בדיוק, כן. מה שאתה קורא. אני חושבת שיש מגמה שהיא לא מדוברת, וזה המגמה של עם היזמים ויזמיות מתמודדים ומתמודדות קצת דיברנו על זה אולי בהתחלה, בחוסן הנפשי שלהם. זאת אומרת, אני רואה שם התמודדות לא קלה, ולעיתים גם ראשונה, גם לכאלה שהם second timers. כי פתאום אתה צריך להתמודד עם זה של חלק מהאנשים שלך במילואים, חלק איבדו, חברים, חברות, בין אם זה באירועי 7 באוקטובר, או בין אם זה במלחמה. התמודדות עם טראומה, פוסט-טראומה, הלוואי והיינו בפוסט-טראומה, לדעתי אנחנו חזק בתוך הטראומה. תוסיף לזה גיוסים שהולכים ויורדים, 2021 הייתה סביב 27 מיליארד דולר.
כן, שאפשר להגיד שזו אנומליה מסוג מסוים.
חד משמעית, חד משמעית, אבל ירדנו ל-7 מיליארד דולר, שזה נגיד האזורים שראינו ב-2018, אבל עם סנטימנט אחר לגמרי, אז זה לא, להגיד שירדנו לאותם מספרים, אבל בלי לציין את הסנטימנט, זה קצת להסתכל על תמונה, אני חושבת, בצורה שהיא טיפה מעוותת, אז זה אומר שאתה יותר טייט על הרנווי שלך, זה אומר שאתה עובר מצמיחה בכל מחיר לרווחיות. דרך אגב, הפאנל הזה של צמיחה ורווחיות תמיד היה שם. אתה סטארט-אפיסט, אתה יודע.
כן.
כל מי שעובר את השיעור ראשון לסטארט-אפים, זה מודל R, נכון? זה awareness, acquisition, activation, retention, referral revenue. פשוט בתקופות שונות, אתה שם את הגז על האזורים האלה בצורה אחרת. ועכשיו אתה שם את הגז על הרווניו. זה אומר שאתה חותך בהוצאות, מסתכל על ההכנסות בצורה אחרת. התזרים הוא פתאום נהיה משהו שחשוב. איך אתה עומד בתזרים, תקציב. אז תוסיף את כל הלחץ הזה. לחץ אחר ממשקיעים. האם אני מוריד את השווי שלי, לא מוריד את השווי שלי. קיצור, המון המון התמודדות, וגם דברים חיצוניים שלא חשבת שתצטרך להתמודד איתם, רק מעצם היותך ישראלי.
כן. מצד שני, יהיו כאלה שיגידו שזה המקום שבו הישראלים יוכיחו שהם היזמים הכי רזיליאנט בעולם.
הכי. הכי. חד משמעית, הכי.
כן.
חד משמעית. באמת, אני רואה יזמים שאתה יודע, רוצים לגדול ומבינים ש... הסמנכ״ל מחירות שלהם, הוא לא זה שהביא אותם ל-10 מיליון דולר ARR, לא זה שיביא אותם ל-50, 60, 100 מיליון דולר ARR, ואז מחליפים סמנכ״ל מחירות. ולא מוצאים את הסמנכ״ל המחירות המתאים, והם נכנסים בנעלה ומתחילים עכשיו לנסוע בכל העולם. עכשיו, חברים שלי שמייזמים שישמעו אותי, יגידו, מה, למה סיפרת עליי להביא? הם פשוט לא מבינים שיש כמה כאלה.
כן.
הם לא היחידים. והם, אתה יודע, מכניסים את הידיים ועושים את הדברים האלה. חד משמעית, היזמים הכי חסינים שראיתי.
וזה אני אומר, לא רק מזה שאני פוגש אותם ומכיר אותם, אלא גם ממה שאני מקבל מהמשקיעים שלי, שהם לא ישראלים.
נכון. ויש כאלה שהם לא, ואז...
בסדר.
וזה בסדר, אתה יודע.
אבל עקומת הפעמון, אצלנו הרזיליאנס הוא אחר מאשר אצל אחרים.
נכון, נכון. מה דרווין אמר? מי שורד?
דפית.
נכון, הגמיש, כן. לא החזק, הגמיש, נכון. זה שיודע להתאים את עצמו למצבים משתנים. אבל אתה אומר לעצמך, אוקיי, אבל המצב משתנה בתדירות כזאת גבוהה, כל הזמן, ברור שזה לא ייפסק. אף פעם, שינוי הוא קונסטנט.
כן.
אתה יודע, זה קצת תיאוטולוגי להגיד את זה, ששינוי הוא קבוע. אבל זה מה שזה. אנחנו חיים בעולם עם טכנולוגיה שמשתנה בצורה אקספוננציאלית. שינוי הוא קבוע, אבל שינויים כל כך תדירים, באימפקט כל כך גדול, זה חריג. ועדיין אתה רואה את האנשים מתאימים את עצמם, ואני חושבת שזה מדהים. מה שאני אוהבת בתפקיד שלי זה שאני הרבה פעמים שם איתם. ואז יש איזו תחושה, בגלל הריליישנשיפ שלנו עם החברות, וזה משהו שאנחנו עובדים עליו מאוד, אז אתה קצת, אתה מרגיש חלק מהדבר הזה, אתה נורא רוצה שהם, אתה נורא רוצה שהם יצליחו. כשהם לא מצליחים, אתה מרגיש את זה. כשהם מצליחים, אתה גם מרגיש את זה. אז זהו, זה מדהים להיות חלק מהדבר הזה.
עד כמה את אופטימית?
מאוד.
כן?
כן.
איך את רואה...
אילה, שהיא אחת ממנהלות קשרי הלקוחות שלי הבחירות, תמיד כשאני מדברת, היא אומרת, אני רוצה לקחת את הגדור שלקחת בבוקר. אבל זה אופטימיות שהיא לא ממקום של... לא לבדוק דברים, לא להסתכל עליהם, לא לנתח אותם. היא בכלל לא מנותקת. היא מאוד מניתוח של הדברים. אני ממש חושבת שהשביעי באוקטובר, קצת כאילו קלישאתי להגיד את זה כבר, כאילו את הנושא הזה של לשנות קונספציה, להוריד הסימון כאלה. אבל אני חושבת שזה כן עשה משהו להרבה מאיתנו. אצלי זה שינה, זה ממש, אני מסתכלת על דברים בצורה אופטימית, כי אני ממש חושבת שאנחנו נצמח מזה.
כן.
אני ממש רואה את היכולות שלנו לצמוח מזה, את הרצון. גם אם עכשיו זה טיפה מתחיל להיפרם, האחדות הזאת שהייתה,
כן.
שהיא טיפה נפרמת, שזה
כן,
טבעי.
כן, אנחנו מתקררים קצת
נכון,
נכון. עוד מעט חצי שנה מאז
נכון.
האסון הנורא הזה.
נכון, אנשים עכשיו נוסעים לחול בשביל הכיף.
כן.
אתה יודע, זה כאילו, אבל שוב, זה חלק מההישרדות שלנו, אבל גם אם חלק מהדברים האלה מתחילים להיפרם, הפרטו שקרה פה של אחדות, של דברים שקרו, אני חושבת שזה משאיר אותי אופטימית, וגם מהסתכלות של... על פני זמן, אם שנייה מרימים את המבט למעלה ומסתכלים על פני זמן, על ההיסטוריה של ישראל ובכלל, אז אני חושבת שזה משהו שנוכל להתגבר עליו מחוזקים יותר. אבל אנחנו חייבים לקחת אחריות על חלק מהדברים, זה לא יהיה מזל.
כן.
אנחנו צריכים לקחת אחריות ולעשות דברים ולהיות אקטיביים מאוד כדי שהדברים האלה יקרו, ואתה רואה גופים מאוד מאוד, גם אנחנו כבנק מאוד מאוד אקטיביים בדברים האלה, לא רק בבנקאות. עושים דברים בצורה אקטיבית כדי שדברים יזוזו, כי יש לנו אחריות כמנהלים בעמדות מפתח בכלכלה הישראלית. בין אז, אם אתה בטק ובין אם אתה בבנק הפועלים.
אז עם האופטימיות הזו, נראה לי שזה המקום לסיים את הפרק.
תודה,
אביב. ולהגיד לך המון המון תודה.
תודה.
תודה, מיכל. ועד כאן 30 דקות פחות. אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, גם ביוטיוב. יש לנו ערוץ יוטיוב חדש, שבו אפשר למצוא את כל קרוב ל-400 הפרקים שאני ונבות, ואז אני הקלטנו לאורך השנים האחרונות, אז מוזמנים להציץ שם. וזהו, אנחנו נהיה עם עוד פרק, גם בשבוע הבא. עד כאן. ביי ביי.